טוב, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע במסכת אבות פרק חמישי. והננו במשנה כף. כף. לומר את האמת, אני לא לגמרי בטוח שזה מועיל לכולם, כי המספרים משתנים. לא סיימתי את י"ט? כן, באמת? אני חושב שכן סיימנו.
ביום שחת גם לא בטוח.
כן, שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לי בר שחת. גמרנו. אנחנו במשנה כף. אינני בטוח שזה בעל תועלת לכולם, כי יש מהדורות שונות של מסכת אבות, והחלוקה הפנימית של הפרק משתנה ממהדורה למהדורה, אבל במהדורה שלפניי, ושגם היא זו של רוב היושבים כאן נדמה לי, זה משנה כף. בסדר? טוב, אז בואו נקרא אותה. יהודה בן תימה אומר, זה מעניין, איזה מין שם זה? יהודה, יהודה זה שם מצוי, אבל בן תימה, מה זה תימה? מה? לא הבנתי. התימה, המשון נושא, תימה. כן, זה, אני לא יודע אם בעברית זה קיים, אבל יש מלשון תמיה. כן, תימה זה דבר המתמיע. כלומר, יהודה הוא הבן של התמיהה. יהודה בן תימה. לא יודע אם אפשר לדרוש את השם ככה, אבל ייתכן. לפעמים שמותיהם של התנאים מכוונים כנגד משנתם. אז גם פה יהודה בן תימה אומר, הווה עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. הוא היה אומר אז פנים לגהינם ובושת פנים לגן עדן. יהי רצון מלפניך השם אלוהינו שתבנה עירך במהרה בימינו, או שתבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
מה הקשר?
באמת לכאורה אין שום קשר בכלל. יהי רצון מלפניך וכו', זה סוג של תפילה, נכון? האם אנחנו באמצע לימוד, באמצע משנה, צריכים להכניס תפילות? זה לכאורה זה מתאים לסידור או זה בדיוק השאלה, מה הקשר? כלומר גם את וגם זאב שואלים את אותה השאלה, שאלה מה הקשר. אם שניים שואלים, כן, זאת שאלה טובה, גם אני שואל מה הקשר. אני רק מרחיב שלכאורה הדברים האלה, היהי רצון הזה הוא חלק מתפילה. אז אני אגיד לכם את האמת, במסכת אבות המקורית כאן הסתיימה המסכת. לא, יהי רצון היה סיום המסכת. אחר כך נוספו מספר משניות עד סוף הפרק, ונוסף עוד פרק שישי שאיננו חלק מן המסכת. עכשיו, מסכת אבות עוסקת במה?
במידות.
אחרי שתיקנו את כל המידות, מה אנחנו צריכים עכשיו? לא. לעשות. לא, זה שני דברים, לא, זה שני דברים שונים. המידות זה לא עשייה. המידות זה משהו בפנים. אבל אחרי שאדם כבר קיים את תורת המידות בקרבו, יש לו משימה חדשה, המצוות. כלומר, מסכת אבות היא בבחינת דרך ארץ קדמה לתורה. אדם סיים את הדרך ארץ, עכשיו הוא מגיע לתורה. מובן? ולכן תורה ומצוות. לכן אפשר לומר, זה מאוד הגיוני שבסיומה של מסכת אבות, העוסקת בצד התיאורטי של העשייה, אחר כך באה העשייה. לכן יש תפילה לפני העשייה. כן, זה אולי האפשרות הטכנית להבין מה שכתוב כאן, אבל האמת היא שדברי יהודה בן תמה מורכבים ביותר. ממש קשה מאוד להבין מה שכתוב כאן. אגב, המשנה הזאת היא הפתיחה של ספר התורים. ספר התורים. את לא יודעת מה זה ספר התורים? ספר התורים זה הסבתא של השולחן ערוך. נכתב על ידי רבי יעקב בעל התורים, ארבעה תורים. הוא היה בנו של רבנו אשר בן יחיאל הראש בספרד, והוא בעצם עשה כמין אנציקלופדיה של כל ההלכה כולה, של כל עולם ההלכה, וקרא לספרו בשם ארבעה תורים. על יסוד הספר הזה נכתב יותר מאוחר הספר שולחן ערוך של רבי יוסף קארו, שהוא ההלכה, הייתי אומר, הסטנדרטית בעם ישראל. אבל ספר התורים הוא הבסיס, וספר התורים פותח את דבריו במשנה של יהודה בן תימה. מתחיל יהודה בן תימה אומר וכו' וכו'. כלומר, זה דבר מעניין. כלומר, איפה שמסתיימת מסכת אבות, שם מתחיל השולחן ערוך. יש איזה קשר בין הדברים. עכשיו, אגב, השולחן ערוך עצמו, איך הוא פותח? לא התורים, אלא ספר שולחן ערוך. איך הוא מתחיל? יתגבר כארי. יתגבר כארי. לעבודת בוראו שיהוא מעורר השחר. יש הבדל, אם כן, בין דברי התורים, שבחר להביא את כל דברי יהודה בן תימה, לבין דברי השולחן ערוך, שהביא רק את עניין הארי. מעניין למה. טוב, בואו נראה. אנחנו צריכים עכשיו להבין את דברי יהודה בן תימה, אולי גם בסוף נבין את השולחן ערוך. יהודה בן תימה אומר, הווה עז. מה זה להיות עז? מה זה העזות? עזות זה הביטוי העתיק בשביל בשביל החוצפה. יפה. כן? כמו יש עזות פנים. עזות פנים זה מה שאנחנו קוראים חוצפה. המילה חוצפה מקורה בארמית. היא חדרה לעברית מן הארמית. אבל בעברית מקורית אמרו עזות פנים. אז הווה עז זה דבר שדורש מן האדם לצאת מגדר הרגיל. כמו שהחוצפה זה יציאה מן הנורמה הנימוסית, אז העזות בכלל זה היציאה מן הנורמה. צריך לעשות משהו שהוא יוצא מן הכלל, כמו הנמר. הנמר זו חיה טורפת, אגרסיבית. אז הווה עז כנמר. למה צריך להיות כזה עז כנמר? לא כך מובן. היה אפשר שיהודה בן תימה יאמר עשה רצון אביך שבשמיים. בשביל מה צריך לצאת משיווי המשקל בשביל לעשות את רצון אביך שבשמיים? דבר הזה לא מובן. טוב.
אבל...
מה? יש הפרעות. יש הפרעות. בסדר. הפרעות עד כדי כך שצריך להיות עז. אני מבין שיש עזות דקדושה. אני רק שואל למה. כן, למה זה כזה הכרחי? הרי אפשר לקיים רצון אביך שבשמיים, אם יש הפרעות, לא צריך בשביל זה עזות. וקל כנשר. הנשר הוא קל. אז בואו ננסה להבין רק רגע. העזות של האדם, במה היא באה לידי ביטוי לעומת המפריעים העיקריים של האדם? כן, מה מיוחד באדם שהוא עז מכל העולם כולו, מכל עולם החי, מכל מה שיש במציאות? מה מייחד את האדם? הוא חדשני, אבל מה מחודש בו? השכל, יפה. כלומר, העזות היא עזות במחשבה. במילים אחרות, אתה לא יכול לעשות רצון אביך שבשמיים אם אין לך עזות המחשבה.
כמו איינשטיין.
כמו איינשטיין. שמה? תסביר.
פתאום כותב, איש
אמר להם סיבר רגוע,
והופך חומר לאנרגיה.
כלומר, זה עזות, אתה אומר. כלומר, אף אחד לא חשב ככה, פתאום בא מישהו...
כל תורת היחסות.
כל תורת היחסות היא עזות. כן? כולם אומרים שזמן הוא מקום, הוא אומר לו, זה יחסי. כן? זה עזות. אז גם, כנראה, לעשות רצון אביך שבשמיים, אתה צריך מחשבה עזה. זה קצת משונה. לכאורה, כדי לעשות רצון נביא שבשמיים אני צריך צייתנות. מה שאומרים לי לעשות אני עושה, נכון? מה חובתי ועשנה. זה סגנון שאנחנו מכירים גם. דווקא יהודה בן תימא דורש משהו אחר. הוא דורש מן האדם דווקא לעמוד על שלו, שמעשיו יהיו פרי מחשבות בסיסיות, עזות. זה מבחינה חינוכית, זה שונה ממה שרגילים. אגב, אם מסתכלים בסוף דברי יהודה בן תימא, הוא היה אומר, עז פנים לגיהינם. יפה, מה ההבדל בין עזות לעזות פנים? במה עזות פנים היא שונה מעזות? ננסה להיות כמה שיותר פשטנים. אז נגיד לך, מה ההבדל בין A פלוס B ל-A? אני שואל שאלה במתמטיקה, נא לענות. מה ההבדל בין A פלוס B ל-A?
A פלוס B זה ביטול. A זה רק...
יפה, אז ההפרש בין A פלוס B לבין A זה כל הכבוד, זה B, נכון? זה נכון או לא? בסדר. שאלה, מה ההבדל בין עזות פנים לבין עזות
פנים?
יפה מאוד, כל הכבוד. זאת אומרת שהעזות שמדבר עליה יהודה בן תימא, הווה עז כנמר, היא עזות ללא פנים. אז איפה היא? בפנים. כלומר, העזות היא בפנים ולא בחוץ. אם הוא עז בפנים, אז זה רק בחוץ וזה לא בפנים. אז זאת אומרת שבפנים הוא רך, אין לו עמידה, אין לו כלום. אבל אם הוא עז ולא בפנים, אז הוא עז בפנים. פשוט מאוד.
שאומרים פה צפייה שמתכוונים.
עזות פנים. חוצפה זה עזות פנים. מה? נכון. 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 כן. ההערה שלך מאוד יפה. כן? שאומרים שבעקבות משיכה, כלומר בתקופה של סיום הגלות, חוצפה יסגי. כלומר, תתרבה החוצפה בעולם. נכון? אכן, הדור של הגאולה הוא דור חצוף. אם זה נכון מה שאמרנו, העזות היא בפנים ולא בפנים. כלומר, הדור הוא רך מבפנים. תאר לעצמך איזה מין פרי כזה שיש לו קוצים מבחוץ, והוא מתוק מבפנים. זה הזוהר אומר שהדור של הגאולה הוא ביש מלרע, לא, הוא ביש מלבר ותו מלגב. כן? מלגב. זאת אומרת, מבפנים. כן, הוא רע מבחוץ וטוב מבפנים. כן, זה ככה אומר הזוהר על דור הגאולה. כן, בבקשה.
אני רוצה לשאול, איזה טעם יש בעזות ששומרים אותה בפנים? מה הטעם?
העזות שנשמרת בפנים היא חזקה מכל עזות שבעולם. כי זה אומר שהאדם עומד על האמת. כן, לא על השפעות חיצוניות, אל מה? מה שבאמת יש בקרבו, מה שהוא באמת חושב. הוא לא מוציא אותה החוצה, אחר כך הוא עושה מעשים על פי העזות הזאת. בסדר? אז בואו נראה. עז כנמר, אמרנו, זה עזות במחשבה. בלי חירות מחשבתית אמיתית האדם לא יכול לעשות את רצון אביו שבשמיים. אז אם אדם אין לו עזות, אז את הרצון של מי הוא עושה? של אביו שבארץ ולא שבשמיים. כן, האם זה דעה פוליטית? הכיצד? תסבירי.
אנחנו
מתי הוא כתב את זה?
זה לפני הגלות.
זה לא לפני הגלות, דווקא זה אחרי. אחרי חורבן בית שני, וייתכן גם אחרי מרד בר כוכבא. זה המאה השנית לספירה הנוצרית. למה את שואלת?
כי היה את ה... לא את הביקוח, אבל גם
אז אומרת, את שואלת האם יהודה בן תמה הוא מהחדשנים או מהשמרנים? זה השאלה?
כן.
לפי זה הוא דוגל בחדשנים.
אני לא יודע. אני לא יודע. כלומר, אפשר להיות חדשן מתוך חולשה ואפשר להיות שמרן מתוך עזות. כלומר, יש שני הכיוונים. אני לא יודע אם אפשר מזה ללמוד משהו. יכול להיות. אבל זה ברור שהוא אחרי חורבן הבית, כי הרי הוא מתפלל שיבנה בית המקדש. נכון?
יש לי שאלה.
בבקשה, שאלי, אנחנו פה כדי לשמוע.
אמרת שהתפילה באה לפני התפילה, שכאילו נקרא מתכון המקדש.
כן.
ואז באה התפילה לפני שמתחיל תהליך קיום.
נכון.
אבל למה התפילה לא בעצם באה? אני חשבתי שתפילה הייתה מתקנת המקדות, שכאילו מתקופרת, מנקה את הכוונה.
נכון. נכון. יש רגע, בן אדם שואל שאלה, תנו לי לענות בבקשה, כי שאלו אותי. התשובה היא, יש שתי תפילות, תפילה לתיקון המידות ותפילה למעשה. זאת אומרת, התפילה הזאת שמובאת כאן אחרי תיקון המידות, לפני המעשים, היא התפילה השנייה. אוקיי? אוקיי? יש תפילה קודמת. ובכן, רבותי היקרים, אנחנו נמשיך. הווה עז כנמר, וקל כנשר. מה בנו קל? הנשר הוא קל, זה אני יודע. אגב, היצור החזק ביותר בעולם הוא כידוע התלה. כי תלה, אני חושב שדיברנו על זה פעם, מסוגל להתרומם לגובה של 1,000 מטרים כשהוא עוד סוחב נשר על גביו. אבל זה הוכח, זה צולם.
דרך אגב, ראיתי באינטרנט תלה שהולך עמידת ידיים,
השתי
הרגליים הקדמיות, והוא נולד משותק עם הרגליים
האחוריות. יפה. ובכן, אחרי שאמרנו את הדברים העמוקים האלה, אני רוצה לשאול, מה בנו קל כנשר?
קלות הדעת,
אבל... אז יש בזה משהו, יש קלות דעת, אבל יש גם כובד דעת, כובד ראש.
גם המחשבות.
המחשבות? המחשבות, אנחנו אמרנו שזה עז כנמר. מה ברוח? אני חושב שאתם מכוונים למשהו, אבל אתם לא אומרים אותו.
ורדי אמר בפנסיירו.
מה אמר ורדי?
יש אופרה של ורדי.
ש?
שהוא אומר, אופו מחשבותיי.
כן, אבל כשוורדי אומר, אופו מחשבותיי, למה הוא מתכוון? למחשבות מושכלות? לדמיון. כלומר, יש כנפי הדמיון. כלומר, אתה צריך, בשביל לעשות רצון אביך שבשמיים, אתה צריך להשתמש בכמה דברים. עזות המחשבה והכלילות של הדמיון. זה קל כנשר, זה הדמיון. כי, מעניין, למה זה כזה חשוב? אם אתה לא מסוגל להתרומם על כנפי הדמיון, אז המרחב של החיים שאתה פועל בהם הוא מרחב קטן. כן? כי אתה לא מסוגל גם לחדש. אתה זקוק לדמיון כדי לחדש. אז אבי אז כנמר וקל כנשר.
מה האדם הפרטי צריך לחדש?
מה האדם הפרטי צריך לחדש? את עצמו. כן? יש דבר מאוד מעניין. למשל, כשאתה, אני יודע, תגיד לי איזושהי פעולה כלשהי שאדם עושה. תגיד לי, יאללה, תגיד לי אחת. פעולה. הולך, יפה. זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שאותו אדם הולך באותו תאריך ובאותו מקום. כלומר, זה משהו ייחודי שלא ניתן להחליף אותו. יוצא לפי זה שאתה מחדש בהליכה הזאת. כל פעולה, יפה. בכל פעולה יש ממד של חידוש. ולכן שאלת מה אדם צריך לחדש, יש המון מה לחדש. לחדש את עצמו. יש ביטוי כזה, לימוד תורה לשמה. יש הרבה דיונים בביאור הביטוי הזה, מה זה תורה לשמה. אחד הפירושים של רבי חיים מוולוז'ין, לשמה לשם התורה. שואל הרב קוק, מה יש להוסיף לתורה שאני צריך ללמוד לשמה של התורה? התורה היא כבר מושלמת, היא לא צריכה אותי כדי שעל ידי לימודי אני אוסיף לה משהו. אז איך אומרים ללמוד תורה לשמה של תורה? מובנת השאלה? השאלה ברורה? כן, כולם הבינו את השאלה? הבנת את השאלה? הבנת את השאלה? אל תפחדו. מי שלא הבין או לא הבינה צריך להגיד, זה בסדר. התשובה שאומר הרב קוק היא, בוודאי, כל פעם שאני לומד את התורה, האינטראקציה ביני לבין התורה היא ייחודית לאישיות שלי. יוצא שכאשר אני לומד משהו, מעולם לא היה מי שלמד את התורה באופן שבו אני לומד, כי אין אדם בעולם שהוא אני. יוצא לפי זה שבלימוד שלי הוספתי לתורה מה שלא היה בה. ואז זה שהלימוד תורה הוא לשמה של התורה. ולכן אני מחדש בה גם כשזה רק להבין מה שכתוב. מובן? מי אמר? את לא הבן? אני אסביר כך. כשאני לומד את חוק הגרביטציה של ניוטון, האם כאשר אני לומד את החוק הזה, משהו השתנה בחוק? התשובה היא לא. מדוע? כי חוק הגרביטציה הוא חוכמה, והחוכמה איננה תלויה באמיתותה במחכים, בזה שמשיג את הדברים. זה כמו ש... אפשר לומר, העולם הוא כמו ספר, ואני פותח את הספר וקורא בו. מה שכתוב בו זה היה כתוב בו גם מקודם. לעומת זה, התורה היא דיבור, היא פנייה אל מישהו. אז התורה במהותה יש בה ממד דיאלוגי, שבו גם אני שותף. יוצא לפי זה שכאשר התורה מדברת אליי, יש לה משהו אחר לומר לי מאשר לך, ולך משהו אחר מאשר לי. יוצא לפי זה שכאשר אני לומד את התורה, חידשתי משהו מעצם המפגש הזה, משהו בתורה שלא היה בא עד עכשיו. לא, זה עצמו החידוש. כלומר, עצם זה שזה נאמר אליי. כן? למשל, אפשר שמישהו בחדר הזה יגיד משהו, וכל אחד יבין אותו אחרת. עכשיו, שמה נאמר? יש אחד שהבין, השני לא הבין. לא נכון. אצל כל, נגיד שכולם הבינו, אף על פי כן זה ידהד. אצל כל אחד לפי מבנה האישיות שלו באופן אחר. יוצא לפי זה שהתורה שאני לומד והתורה שאת לומדת איננה אותה תורה. ויוצא לפי זה שחידשנו מעצם היותנו אנחנו. מובן? אפשר גם להבין לא נכון, אבל אומר, גם כשמבינים נכון זה על רקע אחר. אפילו במעשים. נגיד, אני צריך לאכול תפוח בדבש בראש השנה. גם אתה צריך לאכול תפוח בדבש בראש השנה. אבל אצלי זה מהדהד אחרת לגמרי. א', כי אני לא אוהב תפוח חמוץ, ואולי אתה כן אוהב תפוח חמוץ. דבר נוסף, הטראומת ילדות שלי, שמזכירה לי, שעולה אצלי על ידי התפוח, שונה מאשר אצלך. אצלך לא הייתה לך טראומת ילדות מסביב לתפוחים. כן? כמו ההוגיה הזאת של פרוסט, אתה יודע, המדלן של פרוסט. כן? זה כל אחד והאופן תגובה שלו. אז גם כשאנחנו לא טועים, אנחנו שונים. וזאת משום שהתורה, במקום להיות חוכמה, ואז בעצם זה לא משנה מה העולם הפנימי שלה הוגה בה, התורה היא דיבור. ברגע שהיא דיבור, גילוי רצון, אז האינטראקציה איתי משנה משהו בתורה. בסדר?
משנה,
לא, עד רבה. אני מחדש. זה כמו שתגידי שתוספת עלה בעץ קלקו העץ. לא, להפך, זה מראה שהעץ חי, הוא חיוני, הוא מוסיף עלים, פרחים וכדומה. כן? גם ההבנה הלא נכונה יש לה תפקיד. בסדר, אבל אנחנו לא מחפשים דווקא הבנות לא נכונות.
יש אצל המוצרים.
מה לא יש אצל? לא, לא, יש הבנות לא נכונות. יש הבנות לא נכונות. לא, יש הבנות לא נכונות בתורה, אבל הן באות מתוך כוונה טובה. כן? למשל, הברכה שמברכים אחינו האשכנזים לפני שהם מתחילים ללמוד תורה, זה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. מה המשך? לעסוק בדברי תורה. הביטוי לעסוק יש לו משמעות זולה. כן, מתעסק. זה מתעסק, לא לומד ברצינות. מתעסק בזה.
הפסוק הזה מכיל את שם הרב. אשר קידשנו,
שרקי. שרקי, דה שנו. כלומר, בעצם. כן, אבל זה משהו אחר. כן, אבל אשר קידשנו במצוותיו, עשינו לעסוק בדברי תורה, הוא חיפש את זה, מה את רוצה? כן. אפשר, כל מיני, אתם רוצים עוד? טוב, אני אומר, לעסוק זה מלשון, זה יש משהו זול בעיסוק. זאת אומרת, אני רוצה ללמוד תורה, אבל אני לא מצליח, אבל אני עוסק בזה, אז יש לי שייכות. בסדר? כן, בבקשה. רגע,
אני אמר שכל מה שתלמידים עתידים לחדש ניתן למשה בסיני.
לא נכון, אין משפט כזה. תלמיד ותיק עתיד לחדש, כבר נאמר למשה מסיני. שים לב לביטוי, תלמיד ותיק. תלמיד ותיק הכוונה שהוא ראוי לכך. יש אדם הוא תלמיד אבל הוא לא ותיק, אז מה שהוא אומר זה לא הלכה למשה מסיני, זה סתם מה שעובר לו בראש. כן, ויש מי שתלמיד ותיק. כן, בבקשה. בין מה? כן, כן, זה ברב קוק. אורות התורה, פרק ב'. זה מקורי. אז זה לא בסדר או זה בסדר?
לא, האמת שבדיוק אני גם בטח. טוב, פרק שזה מודה.
את מבסוטה מזה. תודה, בסדר. אני אגיד לרב קוק. כן, טוב. אז היינו, אם כן, בצורך של החידוש, כן? כל זה בגלל השאלה שלך. מה פתאום צריך לחדש? מה אדם הפרטי צריך לחדש? האדם הפרטי מחדש את האישיות שלו. כן. אז צריך להיות אז כנמר במחשבה, בשכל, וקל כנשר בדמיון, ורץ כצבי. אז זה לרוץ. יש לכם פה, זה לרצות. לרצות ולרוץ זה אותה המילה. כלומר, הרצון צריך להיות קצבי. כלומר, הרצון צריך להיות משוחרר. כמו שהצבי יכול לרוץ מהר, ככה הרצון שלי צריך להיות מכוון, מבורר. אני רץ עם הרצון הזה. אם אדם לא יודע מה הוא רוצה, אז אין לו שום צעד ברור. פעם הוא רוצה ימינה, פעם שמאלה, הוא לא יודע. אז גם כשהוא מתקדם, הוא לא יודע אם הוא מתקדם. אבי רץ למצווה קלה, נכון. מה זה רץ? רוצה, כן. יש ביטוי אצל יחזקאל הנביא, והחיות רצו ושוב, כמראה הבזק, נשון רצון שם. רץ כצבי וגיבור כארי. במה הארי הוא גיבור? לעומת למשל הנמר שהוא עז. אז בעולם הציורי, כשמדברים על האריה, האיבר המרכזי של האריה זה הלב. ריצ'רד, לב ארי, נכון? נכון, זאת אומרת, יש בקונסטלציות, בקונסטלציות בשמיים, ברקיע, יש קונסטלציה של הארי. ושם יש כוכב מרכזי, רגולוס, שהוא מכוון לפי הציורים של הקדמונים אל הלב של האריה. טוב, זה סתם ציורים של המיתולוגיה, אבל זה אומר שבעולם הציורי של האדם, כשמדברים על האריה מדברים על הרגש, על עולם הלב. ויש משהו בנו שהוא לא שייך לא לשכל ולא לדמיון ולא לרצון, אלא לרגש. מטרו גולדווין מאייר יוכיח. נכון? כן. וגיבור כארי. מה? ברגשות. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. כן, מה זה כובש יצרו? כלומר, הנטייה הטבעית שלו הולכת לכיוון אחד, והוא גובר על הנטייה הטבעית. אז הוא גיבור. עכשיו, אתם מבינים למה השולחן ערוך פתח ב... יתגבר כארי. כי כדי לקום מהמיטה אני לא צריך מחשבה. אני לא צריך דמיון. אפילו לא רצון. אני צריך להתגבר. וכיוון שזה ההלכה הראשונה, שמה שאדם עושה בבוקר, אז יתגבר כארי לעבודת בורו. כן.
למה
הטור? מה? למה הטור? הטור מדבר על כללות העבודה. כן. נו.
אז אם זה לא הרצון שלך, אז זה לא כזה רק מהר. זה רצון של מישהו אחר, זה לא נמצא.
נכון, נכון. עוד לא דיברנו על זה. כן, לא, זו שאלה יפה. כלומר, את אומרת לעשות רצון אביך שבשמיים. מעניין. אז זאת אומרת, אולי זה מסביר מדוע זה דורש להיות אז כנמר וקל כנשר וגיבור, ורץ כצבי וגיבור כארי. כי אם זה כדי לעשות את רצוני, אז זה לא צריך כאלה כוחות. אבל אם זה רצון אבי שבשמיים, אני צריך כוחות. מובן מה שאני אומר? דווקא בגלל השאלה שלך. כלומר, כי זה עוד לא מופנם אצלי שרצון אבי זה הרצון שלי.
מה?
כי אחרי שהאדם החליט במחשבה ובדמיון וברגשות שהוא מעוניין, אז גם הרצון צריך להיות שותף. עכשיו, ראינו באחת המשניות הקודמות ביטוי כזה, עשה רצונך כרצונו. נכון? מבאר הרב קוק, הנה, פעם שנייה היום, שעשה רצונך כרצונו, כי רצונך באמת אינו אלא רצונו. אלא שבמפגש הראשון שלי עם הרצון שלו, זה רצון זר, הוא רצון אבי שבשמיים, זה לא הרצון שלי. יש איזה חיכוך, איזשהו ניגוד בין הרצון שלי לרצון שלו. ולכן אני לא רוצה לקום בבוקר כדי להתפלל, כי הרצון שלי מנוגד לרצונו. מובן? כן, אתה אומר? זה גם נכון.
לא, כאילו למה זה כל כך מיסיוני כזה שהשם לא
מתחדש? אני מסכים איתך.
חשבתי שזה כתוב.
אמרתי שזה גם נכון. אני אסביר למה הכוונה. השאלה שלך נובעת מתחושה נכונה, והיא שבעמידה הקבועה יש חיסרון. נכון? הוא, איתי?
כן.
לא, אני מנסה לנתח את מה שאת אומרת. כן. שוב, אני רוצה להשתמש פה בביטוי של הרב קוק. שלוש פעמים הערב. וואו. הרב קוק, דו זה פואנט. ביטוי שבו משתמש הרב קוק, שני ערכי השלים שהן השלימות שבשלימות, שתיים השלימות שבהשתנות. השלימות שבשלימות היא קבועה ועומדת, נצחית בלתי משתנה. זה מה שאנחנו רגילים לייחס לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין בו חידוש, אין בו שינוי, אין בו כלום. זה יש בזה משהו מאוד יפה, כלומר הוא לא זקוק לשום תוספת. מצד שני, זה משעמם, לא? יש ערך להשתנות, היצירה המתמדת. מצד שני, היצירה המתמדת מורה לחיסרון, כי עדיין לא הגיע למטרתו. לכן, כשמדברים על האלוהות, אנחנו מוכרחים לחבר את שני הערכים האלה כאחד, אנחנו פוגשים את שני ערכי פעם שלים. בסדר?
אבל
אתה יודע,
יצירה לא חייבת להיות מתוך חיסרון, היא יכולה להיות מתוך הולדה של שפע.
נכון, את צודקת. וזה בעצם היסוד שבה השתלמות, וכדי שזה לא יהיה מתוך חיסרון, אז אנחנו מצרפים אליה את השלימות. כך שבאמת, אם אנחנו רוצים לדבר על האלוהות, אנחנו מוכרחים לדלג מהאחד לשני ומהשני לאחד. בסדר? כן, בבקשה, דבר.
בהשתלמות יש פחות.
הזוהר אומר, מלכה לבושין דלביש בצפרה ללביש ברמשה. המלך, אותם בגדים שלובש בבוקר אינם הבגדים שלובש בערב. ולכן התפיסה של האלוהות והיחס של האלוהות אלינו זה משתנה לפי התקופה ההיסטורית. נכון? לכן, יותר מזה, תפיסה של האלוהות שהייתה נכונה בדור מן הדורות בטלה אחרי כמה דורות. נכון, זה יכול להביא גם לזה. מה אני יכול לעשות? שהדברים שאני אומר הם מסוכנים. מצד שני, לא בגלל שהם מסוכנים, הם לא אמת. כן, בבקשה. אתה אדם מאוד שלב. אבל
העניין הזה של ההשתלמות, לא, אני גם מזה.
לא, לא, אבל
השלמות וההשתלמות,
אני מבין, אבל אנחנו עדים לכך שבמהלך ההיסטוריה יש משברים. אז המשברים האלה זה מראה שזה לא סתם קורה, זה קורה בכאב. אתה רואה את זה מגבוה, כי אתה לא בתוך העסק. או שכן או שלא, אני לא יודע, אני לא מכיר אותך, אבל
מאה
אחוז, זה קל מאוד, זה מזכיר כאן בתורת ההתפתחות. אין, העולם הולך ומתפתח. איך תגיד את זה לאיילה שנטרפה על ידי האריה? זה מאוד נחמד להגיד שככה העולם מתקדם. נכון, איילה? כן, מה? לא הבנתי, כן.
אני לא יכול להגיד לאיילה שנטרפה, אבל
כן, זה גם נכון. כן.
שאלה שלי זה אם כל הניסוק הזה בחיות זה מטאפורה, שהרבנים שפרו את זה, ראו את זה מתוך תהיה בעולם הטבע. אני מתכוון להגיד, זה אם יש בכלל לכבול את השם פה עכשיו לדבר על הדבר הזה, בכלל להבין אותו, אנחנו כל כך חוקים לראות את הדבר הזה בשניות שלו.
נקרא משהו, זה נראה לי מטאפורה. סיבה פשוטה. כמה תנאים הלכו לבדוק איך נראים הנמרים? יותר מזה, יותר מזה, נגיד שהם בדקו, אבל הקורא, מי שלומד את דברי יהודה בן תימה, גם אני לומד את לא, גם בזמנו, סתם בני אדם לא פוגשים נמרים בחיים שלהם, באמת. לא, גם אז. מה פתאום?
מה פתאום?
אתם, אתה יודע, במשך דורות על גבי דורות סיפרו לילדים סיפורים על זאבים. כמה ילדים ששמעו, מיליוני ילדים, עשרות, מאות מיליוני ילדים ששמעו סיפורים על זאבים, כמה מהם ראו זאב? לא יודע.
זה למה אין
תשעה שפה אני חושב שהשאלה שלך היא טובה, אבל היא לא קשורה לעניין פה בכלל. כלומר, כשיהודה בן תמה אומר את הדברים האלה, הוא מדבר במכוון על פי עולם ציורי ולא על פי עולם מציאותי. ככה אני מבין אותו. כן. זה למשל בתורת הסמלים שהייתה מקובלת בימי הביניים. כן, כל האבירים באירופה עשו להם סמלים של סמלים מיוחדים, היה להם זה חוקים מאוד מאוד מדויקים, וחלק מהציורים זה היה גם אריות. והיו כללים איך מציירים את האריה. במקומות שברור לחלוטין שמעולם האביר לא ראה אריה מימיו. אלא זה האריה של החוכמה הזאת של הסמלים. אריה אחר, ברור. הרלדיקה קראו לזה.
אבל נניח שזה כן הרלדיקה.
מה?
נניח שהשאלה כן הייתה רלדיקה. לגבי היחס של התורה לטבע, היכולת להבין את העולם דרך הטבע. הרי בוא נגיד שיש מחוק בין המודל של בית המדרש ובין המודל שאומר עכשיו להבין את הדברים בתוך
פגיעה בעולם הטבע. נכון. אני מסכים איתך, אבל הייתי אומר, זה קשור למשניות אחרות של המנה. לא, כבר, יונתן, זה שזה אותך מטריד, אני מאוד מכבד את זה. ואפילו מתחשק לי במידת מה לדבר על זה. אבל אני מתאפק. מדוע? כי זה לא הנושא שאנחנו לומדים עכשיו. בסדר? אני מוסלם אמרו שהשואל הוא חכם, הוא ערמומי, באמת. כן, מה אתה אומר?
רציתי לשאול לגבי העניין הזה של הערזות, וספציפית על נושא מסוים. אני מוזיקאי, ורציתי לשאול איך, כאילו, מוזיקאי יותר מילים והכל. רציתי לשאול איך...
אגב, אתה מכיר את עממי?
לא.
הוא כתב המון שירים. זה משפחה, חתיכת משפחה, יש עממי בפולין, עממי במרוקו, יש, כן, כן, נו, טוב, נו.
אז רציתי לשאול לגבי העניין הזה של המקום של האותנטיות, זאת אומרת של הזרימה הרגעית שקיימת בכתיבת טקסט או בכתיבת לחן. זאת אומרת, איך זה מסתדר עם העניין שבאמת שחופש המחשבה הוא אומנם קיים, אבל לפעמים צריך לדעת כאילו לרצם אותו כי זה לא מתאים, או לא יודע בדיוק להשתמש במילים הנכונות.
אני מבין, אבל תראה, זה בדיוק העניין. אתה צריך להיות אז כנמר, ולא אז פנים. כלומר, האזות התיאורטית אין לה גבול. ויש דרישות מוסריות. ולכן, אפשר לומר, האומן, הוא צריך לבטא את מה שיש בפנים. אתה לא יכול להגיד לאומן, מה שנקרא ספרות מגויסת או אומנות מגויסת, זה כבר לא אומנות. אבל השאלה היא, מי ניגש אל האומנות? זאת אומרת, אם אתה בעצמך בעל תוכן חיובי, אז אין ספק שמה שיצא ממך יהיה בעל תוכן חיובי. מובן? לכן זה מתחיל קודם כל מהתיקון של הנפש. תקן את נפשך ואז תעסוק באומנות. בואו נחזור. מה? אני רואה שאני לא מצליחים לגמור את המשפט. כן, נו, מה השאלה?
כשאמרנו את הרמה, דיברנו על חמישה חלקים של הנפש.
כן.
ובואו
דיברנו
אבן רק ארבעה.
חסר אחד או שזה... ודאי שחסר אחד. בואו נבדוק. אמרנו בינתיים ארבעה חלקים, נכון? אבעז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, וגיבור כארי, מה המשך? לעשות. איך עושים? עם איזה חלק של האדם? איזה חלק של האדם עושה? הגוף! הגוף! נכון? זה החלק החמישי. כלומר, אם העשייה בנויה על תיקון ארבעת החלקים הראשונים, מלא העשייה תהיה נכונה. עשייה שאיננה מחוברת למחשבה, לדמיון, לרגש ולרצון, העשייה הזאת היא עשייה חסרה. ממש לא. מאיפה לקחת את הביטוי נעשה ונשמע? אני רוצה לדעת איפה הוא כתוב. אני לא אמרתי שהוא לא כתוב, אני שואל איפה זה כתוב. זה כתוב במקרא, זה אמת. אני אקרא יותר מזה, זה כתוב בתורה. אבל איפה מעמד הזה? מה המשפט בשלמותו? יפה. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. תרגום. כל אשר דיבר השם ושמענו נעשה, כדי שנשמע עוד פעם. אבל אם לא שמענו פעם ראשונה, אז מה אני עושה? סתם כמו רובוט? איזה מעלה יש בזה? השואל התכוון לומר שיש כביכול איזה מעלה בזה שהאדם פועל כרובוט. נעשה ואחר כך נשמע. אתה קודם כל תעשה, אחרי זה תבין. כן, ואני הסברתי לשואל היקר שהביטוי הזה הוא חסר. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. זאת אומרת שהייתה הבנה ראשונה, והמעשה יוסיף לי הבנה נוספת. אשר דיבר השם ושמענו, הבנתי. אז עכשיו נעשה עוד פעם. נעשה כדי שנשמע עוד פעם. מובן? נכון, אמת. יש ביטוי למשל אחר שגם כן משתמשים בו בקלאסיקה הזאת, שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. אז מזה אומרים, תשמע, אתה לא מרגיש שייכות, זה תעשה בסוף תרגיש. זה שטויות, כל פסיכולוג יודע שאם אני עושה דבר נגד רצוני זה יוצר אצלי דחייה. כן? אלא אולי צריך לעשות מה שאני אגיד עכשיו. אחרי המעשים נמשכים הלבבות, בתנאי שיש לבבות. כלומר, תייצר את הלבבות, ואז המעשים ימשכו אותם. מובן? אז לכן עדיף לייצר לבבות. דברים פשוטים, אני אומר, כן? אגב, יש דבר כזה בהלכה. במשך 13 שנה, ההלכה פותרת מקיום המצוות. שמתם לב לזה? מאוד מוזר. אם מצוות זה כזה חשוב, איך אני מבזבז 13 שנה כבן או 12 שנה כבת על אי עשיית מצוות? כנראה שאני בונה דברים אחרים במשך התקופה הזאת. טוב, יהודה בן, אז איפה לעשות את סנביך שבשמיים? כן, מה? ראה, מי טורף את מי? ראה, תעזור לי. הנמר טורף את... ראה, לא שכל הארבעה אוכלים את כולם.
לא, 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 אחד טורף את השני.
אז אומר, האריה טורף את הצבי.
הנמר טורף את
הנשר. והאריה טורף את הצבי. ומה אתה רוצה לומר בזה? אני מבין. טוב, אם ההתאמות שלי הן נכונות, יוצא שהמחשבה טורפת את הדמיון והרגש את הרצון. מולה? אבל אני עוד לא ראיתי נמר טורף נשר, ואני ראיתי בחיים שלי המון נשרים והמון נמרים. אה, טוב. בסדר, עכשיו איפה היינו? אז אני שוב חוזר לדברי יהודה בן תימא. עכשיו יהודה בן תימא רוצה שאנחנו נעשה את רצון אביך שבשמיים.
למה לא
אבינו? כי הוא דיבר בלשון יחיד, הווה, נכון? הווה זה לשון יחיד, לעשות רצון אביך. אם הוא אומר הוו, אז קלים, כנשרים וכו'. אז אני אומר לעשות רצון אביכם.
לא, אבינו. הוא יכול לפנות ליחיד, אבל...
לכלול את עצמו.
אתה תעשה את רצון אבינו. מוצא את עצמו כאילו מה...
כאילו יהודה בן תימא הוא מחוץ לעסק.
כן.
זה מעניין. לא יודע, אין לי תשובה. עכשיו בואו נבדוק רגע. מי זה אביך שבשמיים? כן, אז למה אביך ש... למה אתה אומר לעשות רצון השם? למה אתה צריך לכנות אותו אביך שבשמיים? מה זה משנה אביך שבשמיים? תגיד, רצון הקדוש ברוך הוא.
יש אביך שבארץ.
יש אביך שבארץ, יפה. מה ההבדל בין רצון אביך שבשמיים לרצון אביך שבארץ?
זה הכל הפנימי
שלך. אז זה בשמיים וזה... לא.
אביך שבארץ זה הכל שקורה לך ממש.
כן.
ואביך שבשמיים זה איזשהו כל נפטר, זה צריך להקשיב לו ולא...
זאת אומרת, זה לא קל. זאת אומרת, כנראה שלשמוע לקול שבשמיים יותר קשה מאשר לשמוע לקול שבארץ.
שמיים זה כולל הרבה יותר.
שמיים זה כולל הרבה יותר. אתה יכול לפרש את דבריך, זה מעניין אותי.
אני חושב שאנחנו כבני אדם רואים את מה שיש בארץ, קשה לנו לראות
מעבר
לדבר, מה
שמסמן
זה
הרבה יותר
בשמיים, זה
הכללות
שלנו.
יפה, אני מאוד אוהב את מה שאמרת עכשיו. איך קוראים לך?
אלרואי.
אלרואי. שימו לב למה שאלרואי אומר. השמיים זה מקיף, הארץ זה נקודתי. כן? כלומר, כשאני חושב על השמיים, אני רואה כיפה גדולה, וזה מקיף הרבה יותר ממה שאני יכול לתפוס. אני רואה את השמיים מתקדמים למקום רחוק מאוד. כשאני בארץ, אני פה, אני לא שם. גם המרחב של ההסתכלות שלי הרבה יותר קטן. אני הייתי אומר ככה, כשאני עושה את רצון אבי שבארץ, אני עושה רצון אחד. כן, הרי, למשל, יש שאלה בהלכה, כן? אלו ואלו דברי אלוהים חיים. מה שבית שמאי אומרים, זה דברי אלוהים חיים. מה שבית הלל אומרים, זה דברי אלוהים חיים. אז מה עושים? עושים רק אחד. הלכה כבית הלל, לא כבית שמאי. כלומר, בעשייה של הרצון שבארץ יש צמצום. אביך שבשמיים, הוא נותן מקום לכל. אז אם הוא נותן מקום לכל, הרי אמרו חז"ל, שמיים, אש ומים. כלומר, ניגודים יש. זה כולל כל הרצונות כולם, ובכלל זה גם הרע. נכון? כלומר, אם אני חושב על רצון אביך שבשמיים, זה מאוד נועז. זה דורש עזות לעשות רצון אביך שבשמיים. כי אני צריך לכוון אל הרצון שלו, הכולל כל כך הרבה מגמות בבת אחת, כל כך הרבה דברים אני רואה בעולם. אני צריך בסופו של דבר את כל זה לסנטז, להפוך את זה למעשה אחד. איך אני מגיע לרצון אבי שבשמיים? הרי הוא בשמיים. יש כוח בנפש שעושה את זה. התמיהה. לכן זה יהודה בן תימא. איך אמר אפלטון? התמיהה היא ראשית הפילוסופיה. אתה לא... התמיהה. לתמוע. התמיהה היא ראשית הפילוסופיה. אם אני לא תמה, אני לא מתקדם לכלום. מצאנו בארבעה, יש ורה, אנחנו מדברים עכשיו, יש בהגדה של פסח מצאנו בין ארבעה בנים הבן ששואל את השאלה הכי טובה. מי זה?
זה שאלה לשאול.
אתם, נכון? מה הוא שואל? מה זאת? זה סימן שמה זה תם? זה אחד ששואל מה זאת. כלומר, אז מה התכונה של התם? התמיהה. לכן הוא נקרא תם, מלשון תמיהה. לא כמו שרגילים לחשוב תמים, הוא לא שואל שאלות. להפך, זה שאינו יודע לשאול. הוא תמיה. אם אני עם תמיהה, יש לי... צימאון בלתי רווי. הצימאון הבלתי רווי הזה הוא התמיהה שמביאה אותי להיות אז כנמר וקל כנשר ורד כצבי וגברי לעשות רצון אבי שבשמיים דווקא. כן, מה את רוצה?
איך זה מתיישב עם
הפירוש
שלך שתמיהה
זה מוות, תמיהה, תמיהה, זה הפוך. כן, זה לא מתיישב, זה הפוך. עכשיו, כן, עכשיו שימו לב שהרצון הזה שבשמיים, שדרש ממני בעצם להשתמש בכדור אף כדי להגיע לשם, מעופף כדי להגיע לשם, הוא מוליד אחר כך רצון אחר. מה המשך של דברי יהודה בן תימא? אני מדלג לסוף המשנה. יהי רצון מלפניך. שימו לב, יש פה רצון אחר. עד עכשיו היה רצון של אביך שבשמיים, ועכשיו יש רצון שהוא מלפניך. הוא רצון פרגמטי שמתממש בזה שתבנה בית המקדש. כלומר, בבית המקדש הרצון העליון מוצא לו משכן, מוצא לו בית.
זאת אומרת, לא אנחנו צריכים לבנות את בית המקדש אלא השם?
זה אותו דבר. זה אותו דבר. אנחנו בונים, הוא בונה, אותו דבר. בסדר? עכשיו, אם קראת, יש טקסט מאוד מעניין בשם שירת הים. קראת? זה מתחיל שם מעוזי וזמרתיה, ואחר כך העוז הולך ויורד, נהלת בעוזך אל לבי קודשך, עד שבסוף מקדש אדוני קודינו ידיך. כלומר, העוז יורד מן העליונים, מתהלך בתוך ההיסטוריה ומחפש לו בית. אז גם כן, יש רצון אביך שבשמיים, זה העוז שיש למעלה, עז כנמר, והעוז הזה הולך ומשתלשל עד שהוא נהיה רצון מלפניך. כן.
יש קשר קצת בין
הרצון
של
אביך
שבשמיים לבין
הרצון
של
אביך
שבשמיים?
קשר בין הרגע?
לא. ולעשות רצון שצריך, מה אמרת? אדמה או משהו באיזה שבע מהמניה?
תמיהה.
יש גם התמיהה, האהבה, לא? זה לא מתקשר קצת לשמיים?
את אומרת שהתמיהה זה אהבה? למה? תמיהה? זה יכול גם להפחיד. יש אנשים שמפחדים מהתמיהה. הפריחה מדבקות? יש בזה משהו, נכון. כשאני דבק אני לא שואל שאלות. נכון. נכון, אבל כבר אמר החכם, אל תהיה דביק הרבה. יהי רצון מלפניך. אז ואז בא ה... כן. נכון, זה מה שאמרנו לפני כן, שהדברים שלי מסוכנים. אז הדברים שלי המסוכנים, אחר כך הם נרגעים ונכנסים לסדר, אפשר לומר, פולחני אפילו, יהי רצון מלפניך.
ועוד שאלה שאני רוצה לשאול, האם יש הקבלה לעשות רצון בפיפה, לאיך שאני מתייחס לסיפור של האב שלי, כאילו, איך שאני מקבלת רצון האב שלי, אז ככה אני יכולה לקבלת רצון...
זה פרוידני, מה שאת אומרת. כלומר, מה שאני חושב על אבא שלי, אני חושב על אלוהים, נכון? זה, מי אמר את זה? פרויד.
כן, אבל
השאלה
אם...
לא צריך לפחד מזה.
לא, כי להתנהג ב... כלומר, רצון אביך שבשמיים להתנהג בצורה של מורה.
זה נכון, אפשר גם לאהוב את האבא. כן, הרי שאבינו מלכנו. אבינו באהבה ומלכנו ביראה. אגב, התורה אומרת משהו מאוד מעניין, שמה שאני חושב על אלוהים, אני צריך לחשוב על אבא שלי. כלומר, פרויד אומר, מה שאתה חושב על אביך, אתה חושב על אלוהים. היהדות אומרת, מה שאתה חושב על אלוהים, אתה חושב על אביך. סימן שפרויד והתורה מדברים על אותו הדבר, אבל הפוך. יש ספר שכתב פרויד בשם משה ואמונת העברים. אין, את זוכרת אותו? לא, את פרויד. אז זה הספר האחרון שהוא כתב. עכשיו, מה שמעניין, שכדי, כשהוא מנתח את הדמות של משה, הוא צריך להתאים אותה לתיאוריה הפסיכואנליטית. וכדי שמשה יתאים לתיאוריה הפסיכואנליטית, הוא צריך להגיד את ההפך הגמור של מה שכתוב בתורה. למשל, הוא צריך להפוך את משה למצרי שנחטף על ידי העברים. ועוד כמה דברים כאלה. עכשיו, זה מאוד מעניין, מדוע? כי הגעתי מזה למסקנה מעניינת. שאם פרויד אומר את ההפך של התורה, זה סימן שהתורה אומרת בדיוק את ההפך של פרויד. יש מה ללמוד מזה. כן, בבקשה. אני רוצה להוסיף על זה עוד משהו, חייבים להשלים את התבונה. לפי פרויד, למה משה רבנו נתן תורה כל כך קשה, כל כך מאיימת, עין תחת עין? כי זרקו אותו מהבית. אדם שזרקו אותו מהבית יש לו ציור קשה של דמות האב, ולכן התורה שלו קשה. כן, ואז מקשה פרויד, ומים ואהבת לרעך כמוך. אז אומר, זה האבסורד של האמונה. קרדו קויה אבסורדה. כן? כלומר, זה משהו מדהים. זאת אומרת, בסופו של דבר, בנקודה המרכזית שעליה אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, פרויד אומר, זה אני לא מצליח להקל. יש פסוק קצת מפריע שם. כן? כן. לא, הוא אומר, זה האבסורד של האמונה. כן? כלומר, זה בניגוד לכל התיאוריה. אז לא נתחשב בזה. כן, בבקשה. מה זה יהיה רצון מלפניך? יש רצון של אביך שבשמיים. רצון אביך שבשמיים כולל בסופו של דבר גם את הרע. לא רק את כל האפשרויות של הטוב, אבל גם את הרע ממש. ואני רוצה מהרצון הזה שבשמיים להוציא בסוף הלכה למעשה רצון אחד. וזה הרצון מלפניך, שהוא הטוב, שבא לידי ביטוי בעולם שבו המקדש עומד במרכזו. כשהמקדש בנוי, זה סימן שיש כמין שלום בעולם. מהפנים. כלומר, יש הרצון הפנימי, ויש הרצון שמהפנים וחוצה. בסדר? מובן? זה מי לפניך. בוודאי. הרי אם האחרים גם כן כל הזמן אומרים עוד משהו, אז למה שאת לא תגידי עוד משהו? כן. כן. כן, זה באמת שאמרתי שאני תשובה ברורה על זה.
אולי יש כאן
מאוד יפה. כיוון שלך יש קול לא כל כך חזק כמו שלי, אני אסביר את מה שאת אמרת כדי שכולם ישמעו. השאלה שזאב שאל, למה יהודה בן תימא לא אמר לעשות רצון אבינו שבשמיים? וכי הקדוש ברוך הוא לא אביו שבשמיים של יהודה בן תימא גם כן? אלא מה ששדמה מנסה להציע זה שאתה צריך לעשות את הרצון של אביך אתה, והרצון של אבי, אני, שונה מרצון אביך אצלך. כי יש לי ייעוד משלי, שעליו אני צריך לעבוד, לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. וזה שונה במהות ממה שהוא מבקש ממך. למרות שאפשר להגיד, יש אותן מצוות, אותן הלכות, אבל זה לא אומר מה נדרש ממני. מה?
מה הקדוש
ברוך הוא עושה מכל, אפשר לדעת את זה. לא, זה לא ניחוש ודמיון, זה דבר שאפשר לברר אותו, רק שזה מתחיל להתברר בערך בגיל 93. זאת אומרת, כשאדם מגיע לגיל 93, ניתן לומר שהוא כבר יודע, וייתכן במקרים מיוחדים כבר בגיל 84. למה אני אומר את זה? בגלל שיש הרבה פעמים אצל הצעירים, כן? אומרים, תראה, אני צריך לחפש את עצמי. אני עוד לא מצאתי את עצמי. תן לי קצת להסתדר, אני רוצה לדעת מי אני. אחרי שאדע מי אני אכנס לחיים. כי אני כבר יודע מי אני. עכשיו, זה לא שזה חסר משמעות, כי אדם ודאי צריך להקדיש מחשבה קצת על דרכה וכדומה. אבל לדעת מי אני באמת, זה רק החיים יגידו לי. זה יתברר מעצמו.
אני אחרי יודע מי אני.
לא, אם אתה יודע מי אתה, אתה גם יודע מה הוא רוצה ממך. זה אותו הדבר. כן? כי הוא רוצה שתהיה אתה. אבל זה לא דבר שמתברר כל כך בקלות. כלומר, זה, הייתי אומר, מהלך החיים מברר לנו מי אנחנו. בסדר? בבקשה.
תעצור אותי אם אני סופר, אבל...
תעצור. טוב, בסדר, תמשיך.
ההשתלשלות הזאת מלמעלה, שהזכרת אותה עם העוז מהקדוש ברוך הוא עד בית המקדש,
כן.
אז מזכיר לי, לפני כמה ימים דיברתי עם מישהו, אז הוא אמר לי שהרעיון מתחיל באדם קדמון, ולאט לאט לובש צורה עד היצירה, זה משהו מקבלה.
כן,
יש קשר בין הדברים?
כן, כן, בוודאי. זאת אומרת שבתורת הקבלה נותנים גם שמות למדרגות ההתגלות של הרצון. בסדר? אז זה השמות שהזכרת, זה קשור לזה. כן. כן, בבקשה.
אמרת ש... ברגע ש... כאילו, בשמיים יש עוד כמה רצונות, גם, כאילו, גם את הטוב וגם את הרע. וברגע שזה יורד למטה, אז הרצון אחד... שכאילו אנחנו לא יכולים לקבל יותר מכמה
רצות,
אז
זה
אותו אחד
שמתאים לנו. כן. ומשתדלים שהוא יהיה כולל.
כן. אז השאלה היא, אם פעם, בבית שני, הקורבנות היו דרך הרצון, ואז עבודת השם, שמתאימה לאותה תקופה. יכול להיות שבזאת השם כשיבנה בית שלישי, עבודת הקורבנות תהיה שונה, כי אז רוב ה... כאילו, זה מה שהיה מקובל בו עליו, להתחיל קורבנות, לאין
מסוים, באותה
צורה,
כדי שהוא נתן
לנו
דרך
לעבוד
אותו, שתתאים לנו.
יכול להיות שהיום זה יהיה שונה, כי זה כבר לא
בקדש? נאמר ככה. הייתי אומר ככה. ככל שההיסטוריה מתקדמת, היא כוללת בקרבה מרכיבים שונים של התקופות שעברו עלינו. עברנו גם תקופה של תפילה, וגם תקופה של חוכמה. וזאת אומרת שכשמתחדשת העבודה בבית המקדש במהרה בימינו אמן אינשאללה, אנחנו לא חוזרים אל עבודת הקורבנות מבחינת באותו ראש שבו זה היה. ודאי שאין נקריב קורבנות, כן יהיה רצון.
זה אותם קורבנות שיקחו
פרה, ישתדו אותה, יעלו תאיש, כבש, עז, סעיר, כן, לפעמים כן יקחו סעיר, סעיר אחד לחטאת. אבל אנחנו גם מצפים להתעלות העולם. ההתעלות של העולם תגרור בעקבותיה גם עוד שינויים. אבל נקודת המוצא, איך נכנסים אל בית המקדש, קודם כל מחדשים מה שהיה. אחרי שמחדשים מה שהיה, אנחנו נעשות בעילויים. כן. אז רגע, בואו נתקדם. רגע, לא גמרנו. הוא היה אומר. בואו נתקדם הוא היה אומר. אז פנים, אתה רוצה להגיד משהו? תגיד. לגבי מה?
לגבי פרויד, והוא בתורה זה שני דברים שונים.
לא, אמרתי ההפך, זה אותו הדבר, רק הפוך. לא, זה לא שני דברים שונים, זה בדיוק מה שהמעלה בפרויד, שתבניות החשיבה שלו הן ממש תלמודיות. אני לא פסלתי את מה שפרויד אומר. לא, אני לא פוסל את דברי פרויד. אני רק אומר, מה תבנית החשיבה? תבנית החשיבה היא בדיוק זו של התורה בכיוון הפוך, זה הכל. לא. למשל, ניקח את הדוגמה של כיבוד אב ואם. התלמוד אומר שהתורה הקישה את כבוד האב לכבוד המקום. או, ואילו פרויד אומר, כבוד המקום בא מכבוד האב. אני לא בטוח שפרויד הוא חילוני במובן הקלאסי הישראלי של המילה, בכלל לא. כן? פרויד הוא אמנם תוצר של המאה ה-19 ושל המדעיות הפוזיטיביסטית וכל מה שאתה רוצה, אבל עולם האסוציאציות שלו הוא הרבה מעבר לזה. מה? חוץ מיונג. זה אנטישמי, בסדר. איך אפשר לגדול בין פסיכואנליטיקאים ולא להפוך לאנטישמי? טוב. יונג. יונג, יונג. לא סתם אנטישמי, נאצי. מה? לא בדיוק, חצי. מה? כמו כולם, גם היידגר, נו באמת. אז אני שמח שסוף סוף הגעת למסקנה הזאת. זה יאללה, בוא נתקדם. לא צלן אלא סלן. כן. עכשיו, איפה היינו? הוא היה אומר, אז פנים לגהינם, ובושת פנים לגן עדן. למה הוא זורק את האז פנים לגהינם? למה הוא זורק אותו לשם? אז מה? תגיד, כל מי שעושה עבירה הולך לגהינם. מה, מה זה משנה דווקא? אז זה טוב, נשלח אחד כזה לגהינם. כן, יפה, יפה, בהחלט. הייתי אומר, מה? הייתי אומר שהגהינם יעזור לו. כן. הגהינם יעזור לו. מה הגהינם ייתן לו? את הפנימה. כי הגהינם הוא כל כולו חיצוניות. והוא צריך לחזור אל הפנים. אל הפנים, סליחה. לכן, אז פנים, שולחים אותו לגהינם, שם מוחקים לו את הפנים, חוזר אל הפנים. ובושת פנים לגן עדן. מה זה בושת פנים?
ענווה,
ענווה. ענווה, צניעות. אז תגידו ענווה או תגידו צניעות. תגידו פנימיות. אי אפשר להחליף מילה במילה.
בין מידת האמצע, בין גאווה לבין ביטול
עצמי. כמעט. אתה ניכר מדבריך שאתה זוכר שלמדנו פה שמונה פרקים. בשמונה פרקים לרמב״ם, הרמב״ם הסביר לנו שבושת פנים זו מידה אמצעית בין העזות פנים לבין הביישנות. הביישנות. ביישנות, מה קרה? שמה, מה את רואה? ביישנות. ביישנות זאת מידה רעה. הביישנות זה שאני מעלה ספק. זה לא אשמתי. הביישנות זה מצב שבו האדם מעלה ספק לגבי הלגיטימיות של הזהות שלו. האם זה בסדר שאני אני? זו מדרה שהיא בסופו של דבר חוצפה כלפי שמיה. כי אתה אומר לקדוש ברוך הוא, זה טעות היה לברוא אותי. עזות פנים זה בדיוק ההפך. אני הקריטריון שקובע מה ראוי ומה לא ראוי. בושת הפנים זה הזהירות שיש לי שזהותי הלגיטימית לא תדחוק את רגלי הזהות של השני. אמנם אני לגיטימי, אבל גם השני. ולכן, זה לא חייב אתן לחיות. זה הרבה יותר עמוק מזה. זה, אני קיים, ומכוח זה, גם לשני יש זכות קיום. כן. וזה נקרא בושת פנים. עכשיו, מה זה, רק שנייה, מה זה לגן עדן? איך בושת פנים לגן עדן? מה יש בגן עדן?
יש פירות.
בגן עדן יש אנשים עם בושת פנים.
צדיקים.
צדיקים, אבל מה בעצם המצב של גן עדן לעומת המצב ההיסטורי שאנחנו חיים בו? אין אפילו שלום. בעולם הזה אנחנו זקוקים לחיים ציבוריים, קבוצתיים. אנחנו זקוקים אחד לשני. גן עדן זה כמו טיול. טיול. טיול שכל אחד עושה מה בראש שלו. כן? כזה נחמד כזה. אז זאת אומרת שבגן עדן אני לא שואב את הלגיטימיות של הקיום שלי ממך, וגם אתה לא שואב את הלגיטימיות של הקיום שלך ממני, אלא מעצמך. לכן בושת פנים שאיננו דוחק רגלי זולתו לגן עדן.
אבל אין אינטראקציה בין הנשמות בגן עדן? כל אחד בפני עצמה, בלי קשר.
טוב, זו שאלה גדולה. אבל הייתי אומר שכל אחד מוצא את הסיפוק בתוך עצמו. כן, מה את אומרת? שיש מעניין שיש תפילה אחר כך? מה זה אומר?
שזה בדיוק מראה ש... שאתה מקווה שמה שאתה רוצה זה טוב. אתה מקווה לטוב ואתה גם מתפלל להשם שאתה, אתה לא לבד בבושת פנים.
כלומר, הבושת פנים הוא גם מתפלל. כלומר, יש לו, הוא רוצה להיות בטוח. טוב, מחפש את הביטחון. אז הוא אומר, יהי רצון מלפניך, השם אלוהינו, אלוהי אבותינו, שתבנה... אגב, מה זה, מה ההבדל בין אלוהינו לבין אלוהי אבותינו? זה גם זכות אבות, ודאי. אבל מתי אני צריך להזכיר את זכות האבות? מדוע לא מספיק להגיד, השם אלוהינו? כי הוא מופיע בצורה אחרת בתקופת אבותינו ובתקופה שלי. הרי מה מבקש יהודה בן תימה? שיבנה בית המקדש, נכון? סימן שעכשיו, בזמן שהוא מתפלל, בית המקדש חרב. זאת אומרת שהוא רוצה, הוא לא מסתפק בזה שהשם הוא אלוהינו, הוא רוצה את השם כאלוהי אבותינו. לכן הוא אומר, יהי רצון לפניך השם אלוהינו ואלוהי אבותינו שתקופת המקדש. אין אצלכם ולא אבותינו, גם אצלי לא, אבל יש גרסאות שזה כן מודפס. יש הערה למטה שכן? אתה בטוח? אני יודע מה, תן לי לבדוק. יש הערה למטה, אז מה אתם עושים לי בעיות? ספרים אחרים, סמך א' זה ספרים אחרים. אז מה כתוב כאן? כי רצון השם אלוהינו ואלוהי אבותינו שיבנה או שתבנה, זה תלוי לפי הגרסאות מי בונה, בית המקדש ובירה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. עכשיו אני רוצה להבין, מה הקשר? למה צריך שיבנה בית המקדש ותיתן חלקנו בתורתך? או זה, או זה, תחליט, או בית המקדש או תורתך. טוב, אני רוצה פה להסביר פה משהו חשוב. לא, אני אסביר. תנו לי להסביר. הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, דרך מה הוא עובר? בזמן שבית המקדש קיים, זה עובר דרך בית המקדש. בזמן שבית המקדש לא קיים, זה עובר דרך לימוד תורה. כלומר, או דרך החוץ או דרך הפנים. מה רוצה יהודה בן תימה? את רצון מלפניך מהשם שהוא גם אלוהינו, כלומר שמתגלה דרך לימוד תורה, וגם אלוהי אבותינו שמתגלה דרך בית המקדש. לכן אומר שתבנה בית המקדש בגלל שאתה אלוהי אבותינו, ותן חלקנו בתורתך כי אתה אלוהינו.
דרך אגב, בגרסה הזאת כתוב שתבנה עירך, כאילו זה תחליף לבית המקדש.
מה שכתוב כאן שתבנה עירך זה בגלל הצנזורה, כדי לא להרגיז את הגויים. כן. הוא היה בארץ, יהודה בן תימה. כן. עכשיו יש עוד בעיה טכנית, והיא שבשבוע הבא, בשבוע הבא לא אגיע, כי אני בחתונה שאינני יכול שלא להיות בה. ולכן אני לא יודע אם אין שיעור, יכול להיות שאנשי ראש יהודי פה דאגו למחליף, אבל אני לא אהיה. אבל בעזרת השם יתברך, לא להתייאש, שבוע אחר כך אשוב בעזרת השם. שלום.